בוקר טוב לכולם, כיוון שאנחנו מתקרבים לתשעה באב, זמן בניין בית המקדש. נעסוק היום בארגון של בית המקדש. פעם דיברנו על משיח ובית המקדש מה קודם, והיום נדבר על ענייני שבתוך בית המקדש, איך מארגנים את בית המקדש מבפנים. בינתיים אנחנו בשלב הלימוד, ובעזרת השם נגיע גם לשלב העשייה בקרוב ממש. קודם כל, חשוב מאוד לדעת שהמקום הזה שאנחנו עומדים לבנות עליו את בית המקדש השלישי, לפי שיטת הרב אלקבץ, בעל אחד עודי, מספר אחד לפניכם, הוא כותב, רבים חשבו כי מעלת ארץ ישראל הלא היא בהיות עם ישראל בא. רק אם עם ישראל בתוך ארץ ישראל יש מעלה. ושתיעדר מעלתה בהיעדרם, וכשעם ישראל חס ושלום לא נמצא בארץ ישראל, אין מעלה לארץ ישראל, וזה טעות בידם. דע, שתיים אני קורא, כי שלמות ארץ ישראל היא בעצמותה ממש, כי היא הייתה הנקודה הראשונה בבריאה. כלומר, כשהאדם נוצר, לפני תשס"ח שנים, הנקודה הראשונה ששם הייתה הבריאה הזאת, זה היה בהר הבית. באיזה מקום בהר הבית בדיוק הייתה הנקודה הראשונה? אומר הרמב״ם במספר 3, בהלכות בית הבחירה פרק ב', המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לעולה לישראל. ועכשיו הרמב״ם מונה שרשרת דברים שהייתה בנקודה הזאת של המזבח. במקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה, ונאמר בדברי הימים, ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי. ואז הרמב״ם ממשיך עוד נקודות, ובזה ומסורת ביד הכהן מספר 4, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארוונה, הוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, הוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. כלומר, אדם הראשון נברא ממקום המזבח. אמרו חכמים, אומר הרמב״ם, אדם ממקום כפרתו נברא. זאת אומרת, זה באמת הנקודה החשובה ביותר שישנה בעניין של ארץ ישראל, כי כמו שבחור הוא יותר חשוב, כך גם כאן, הנקודה הראשונה של הבריאה הייתה שמה, ובעקבותיה המון אירועים היסטוריים יסודיים, בעיקר בחיי עם ישראל, היו בנקודה ובמקום הזה. עכשיו תראו, בתוך בית המקדש, זה בעצם כמו איזה מדינה בתוך מדינה. יש מפקד בית המקדש, וזה הכהן הגדול. יש גם פרוצדורה ברמב״ם איך ממנים כהן גדול. תראו 26. ממנים כהן גדול וראש לכל הכהנים. ומושכים אותו בשמן המשחה ומלבישים אותו בגדי כהונה גדולה. עכשיו יש שני מיני הקדשת הכהן הגדול. אם יש משחה, שמן המשחה, אז בשמן המשחה. ואם אין שם שמן המשחה, אומר הרמב״ם, מרבין אותו בבגדי כהונה גדולה בלבד. שנאמר אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבוש את הבגדים. כלומר, יש שתי אלטרנטיבות איך מתחילה כהונת הכהן הגדול. מי ממנה אותו? מי זה ועדת המינויים של הכהן הגדול? אומר הרמב״ם במספר 27, זה הסנהדרין. אין מעמידים כהן גדול אלא בדין של 1:70, ואז יש לו מתחתיו כמה מינויים אישיים. ממנים כהן אחד, יהיה לכהן גדול כמו המשנה למלך, הוא נקרא סגן, 27 אני קורא. הוא הנקרא ממונה, ועומד לימין כהן גדול תמיד. אז יש אחד סגן הכהן הגדול. ואחר כך יש מתחת הסגן הזה, לסגן עצמו יש שני סגנים, ועוד 7 המרכלים, ובידם המפתחות ו3 גזברים. יש עוד 7 המרכלים ו3 גזברים, יש בבית המקדש המון ענייני כספים, ויש פתיחת בית המקדש, יש טקס פתיחת בית המקדש בכל בוקר, עושים אחר כך סיור, בתוך בית המקדש, לראות אם הכל במקום, הכל בסדר. יש כמה אנשים ביחד, עד שלא מתקבצים כולם, לא פותחים את בית המקדש, אבל בכל אופן המפקד העליון, או הממונה הראשי לבית המקדש, הוא הכהן הגדול, והוא נעזר בסדרת הסגנים האלה, הסגן, ושני סגנים לסגן, ואחר כך המרכלים האלה, וגם האלה שמתעסקים שם עם כל העניינים המעשיים, או המפקדים, מפקדי משנה של בית המקדש. עכשיו, בתוך בית המקדש עצמו, יש המון מחלקות. הרמב״ם אומר, במספר 5, יש 15 מחלקות בבית המקדש. תכף נראה, אנחנו נעבור אחד אחד, והרמב״ם מונה 15 ממונים על הדבר הזה, על התפקוד של בית המקדש, בכל יום ובחגים ובכל ימות השנה. אומר הרמב״ם במספר 6, יש 15 ממונים, כל אחד מהממונים במספר 6, תחת ידו אנשים הרבה, זה לא רק 15, יש לו עוד סגנים וסגני סגנים, כדי להכין המלאכה שהוא ממונה עליה. אני רוצה להגיד לכם פה איזה הערת צדדית. המספר 15, זה לא סתם. אם אתם זוכרים, כשלמדנו על ליל הסדר, אז ראינו קודם כל, הסימן של ליל הסדר זה 15 סלבים. קדש, שורך, אזכר, פרס, יחס, זה 15. ואחר כך, בתוך ליל הסדר עצמו, כשאנחנו מדברים על השלבים עד בניין בית המקדש, יש 15 שלבים. הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהים, הרגע בכוריהם. אנחנו הולכים ועולים כל הזמן בהיסטוריה. הכילנו את המן, נתן את השבת, קרבנו לבר סיני, נתנו את התורה. מה הסוף? הוא בנה לנו בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. זאת אומרת, המילה, השלבים האלה מסתיימים פה בשלב הזה בבניין בית המקדש. ואם הייתי ככה מנסה למצוא את הכיוון, אז כל דבר שהוא תערובת של דברים מעשיים פלוס תוספת קדושה, הוא הולך עם המספר 15. כי ביה השם צור למים, י' קי. ולכן בתוך בית המקדש אתם רואים שיש 15 ממונים, אבל אתם יודעים שיש גם 15 מעלות, מעלות בתהילים. יש 15 מעלות שעולים בהם לכיוון שער ניקנור. זאת אומרת, המספר 15 י' קי זה המספר שהוא מהווה את הרמז לכך, או בעצם את היסוד של הדבר הזה, שיש פה תערובת של דברים מעשיים פלוס דברים רוחניים. אפילו בתוך הרשימה הזאת שאנחנו עושים בליל הסדר, אז חלק זה דברים מעשיים, אנחנו מקדשים, אנחנו רוחצים, אוכלים קרפס, יחס, אבל יש מגיד, מתעסקים עם הגדה של פסח, הלל, כל הדברים הללו שהם תערובת, ובמיוחד קשורים לבית המקדש, זה הולך עם המספר 15. עד עכשיו בואו נסתכל, ממונה ממונה, מה תפקידו בתוך ה-15 האלה, שמנה אותם הרמב״ם בבת אחת פה במספר 5, ואנחנו נלך אחד אחד. אני קורא מספר 7. זה שעל הזמנים, הוא ואנשיו משמרים את הזמנים. זאת אומרת, היום יש לנו ברוך השם שעונים, שעונים אלקטרונים, אין לנו בעיות. בזמנו לא היו שעונים. אז איך היו יודעים מתי זה הנץ, מתי זה אמצע היום? אז היו מעמידים, צופים, כמו שהגמרא אומרת, במשנה אומרת, היו מסתכלים לכיוון המזרח, היו מחכים שפתאום הם רואים את הנץ של השמש, יודעים שזה הנץ. עוד לפני כן, על עמוד השחר, יש המון פעולות שעוד עושים בטרם הנץ החמה בבית המקדש. אז מאמינים בכל מיני פינות, כי לפעמים השמש מכוסה פה ושם, מאמינים בכל מיני פינות את הקבוצה הזאת שעוסקת בזמנים. עד היום, תדעו לכם, אתם תבואו פעם לבקר בעיר העתיקה, יש שם בית כנסת בית אל. בית כנסת בית אל, בצד המזרחי שלו יש חלון קטן למעלה. בכלל זה מעניין, ארון הקודש בכלל לא בצד מזרח שם, נעזוב את זה בצד. יש חלון קטן למעלה, מה היה תפקיד החלון הזה? אלה אנשי בית אל, המקובלים, היו מעמידים למעלה, כנראה איזה ערבי. כשהוא היה רואה את הנס החמה, היה דופק להם על הזכוכית שצריכים להתחיל להגיד 18. אז יש, זה היה בזה כנסת בית אל, אבל בבית המקדש היה באמת קבוצה שלמה שהיא הייתה צריכה להיות ממונה על הדבר הזה, והודיעו, עכשיו עושים את זה, ועכשיו עושים את זה, ושעה זאת וזאת וכו', ועכשיו סוף זמן הקרבת התמיד, ותחילת זמן הקרבת התמיד וכו' וכו'. זה התפקיד של אלה שהם מתעסקים בזמנים. אחרי שהם רואים שמגיע הזמן האמיתי, מכריז הוא, אני קורא מספר 7, או אחד מהנשב ברשותו, אומר, עמדו כהנים לעבודה ולוויים לדוכן וישראל למעמד. זאת אומרת, יש לנו שלוש קבוצות שעוסקות בענייני בית המקדש. קבוצה אחת של הלוויים, קבוצה של הכהנים, נראה תכף מה התפקיד של כל אחד, ויש לנו מעמדות. יש כל עם ישראל מחולק למעמדות, ויש שבוע של מעמדות. בכל סידור היום מודפס גם כן סדר המעמדות, כיוון שעל הקורבן צריך להיות גם נציג של ישראל, לא רק הכהנים והלוויים, אז יש מעמדות, יש להם סדר לימוד וסדר תפילה, ויש להם נעילה כל יום, והם צמים חלק מהימים. אבל זה דבר אחר, אנחנו לא נספיק להתעסק גם בדבר הזה. אז למדנו מה זה הקבוצה של הזמנים. קבוצה שנייה, מספר 8, נעילת שערים. על פיו נועלים ועל פיו פותחים, ואין התוקים תוקעים בכל יום לפתיחת שערים אלא ברשותו. הממונה הזה הוא ממונה, יש מפתחות בבית המקדש. ובכל יום תוקעים במקדש 3 תקיעות לפתיחת השערים, תקיעה, תרועה ותקיעה. אז הוא מודיע עכשיו, אחי קיבל מהזמנים את הזמן, הוא מודיע שעכשיו הגיע הזמן לפתוח את השערים. יש קבוצה גדולה של לוויים וכהנים, שהתפקיד שלהם להיות שומרים בבית המקדש. מתוך הקבוצה של 24 נקודות שמירה, 3 נקודות זה של הכהנים, ועוד 21 נקודות של הלוויים. השמירה לא מיועדת שם בבניינים ביטחוניים, והם לא מחטטים בארנקים שם לראות מי שנכנס לבית המקדש. השמירה היא לעניין כבוד. כמו שלהבדיל אלפי הבדלות, יש משמר המלכה היום באנגליה, ועומדים שם שני אנשים, כמו פסל, עומדים שם עם איזה חרב ישנה. זה נותן כבוד, זה מכבד את המקום הזה. במיוחד בלילה, כשלא עובדים בבית המקדש, יש מחלוקת אם השמירה היא גם ביום, אבל ודאי בלילה. אז יש 24 נקודות שמירה. יש ממונה על השומרים, הוא צריך לדאוג שהם לא ישנו. ואני קורא את האישה. זה שעל השומרים הוא איש הר הבית, מסבב על הלוויים בכל לילה, וכל מי שישן על משמרתו, מלכה אותו במקלו ושורף את כסותו. שמעתי פעם מהרב גורן, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, מה אתם חושבים שהכהן לבוש בבגדים ושורפים אותו? חס וחלילה, מה זה? זה פיקוח נפש. אלא כיוון שהכהנים, כשהם נמצאים בבית המקדש, יש להם ערימות בגדים לידם, שופים את הערימת בגדים ליד האיש הזה, וגם מרביצים לו כמה מכות ככה, בזפטות שם, שיתעורר. אז אף אחד לא נרדם כמובן. זה התפקיד של האיש הממונה על השומרים. והרמב"ם מפרט עכשיו ביותר פירוט את תפקידים של הכהנים והלוויים. תראו מספר 10. זרע לוי מובדל לעבודת המקדש. כל זרע לוי. שנאמר בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי. מצוות עשה להיות הלוויים, פנויים ומוכנים לעבודת המקדש, בין רצו בין לא רצו. קופים על זה. אם מי שלא רוצה להיות לוי ולא רוצה לעבוד, אז קופים אותו. בין לוי שקיבל עליו כל מצוות לוויה, חוץ מדבר אחד, הם מקבלים אותו. צריך לקבל על עצמו ברצון את העבודה הזאת, לפעמים כנראה קופים אותו. עבודה שלהם, מה העבודה של הלוויים? שיהיו שומרים את המקדש, ויהיו מהם שוערים לפתוח שערי המקדש ולהגיב דלתותיו, ויהיו מהם משוררים לשורר על הקורבן בכל יום, שדמר ושרת בשם השם אלוקיו ככל אחד הלוויים. מה זה שירות בשם השם? שירה. יש מקהלה של 12 לוויים מלימום, שהיא חבר'ה עם קול מתאים, הם עומדים ושרים. מתי אומר שירה? על כל עולות הציבור החובה ועל שלמי עצרת בית ניסוך היין. יש זמן ששם שרים. למשוררים הללו מסייעת תזמורת ענקית, שבתוך התזמורת הזאת יש לוויים, אבל גם ישראלים מיוחסים לכהונה. ישראלים שיש להם יחס, נכון, שכל אחד מהם יכולה ביתו להתחתן עם כהן. בעלי ייחוס. כמה כלי תזמורת יש בבית המקדש? יש גם דרך אגב לשכה ששם מאפסנים את כלי התזמורת, את הכינורות, הנבלים וכו' וכו'. ויש אחד שהוא המנצח על התזמורת הזאת. אני קורא מספר 12. זה שעל המשוררים הוא בורר כל יום המשוררים שעומדים על הדוכן ואומרים שירה בפה. בתוך המכלול של כל המקהלות, אז הוא אומר, אתה ואתה תהיו סוליסטים, זהו. אני קורא 13. עד כדי כך שהשירה או התזמורת חשובה בבית המקדש, שאפילו אם חס ושלום לוי עונן ויש לו מישהו נפטר לו, לוי העונן מותר לעבוד ולשורר. כי בבית המקדש לא מתחשבים בענייני אבלות. ואין פוחתים מ-12 לוויים עומדים על הדוכן בכל יום לומר שירה לקורבן, ומוסיפים עד לעולם, אפשר להגדיג להם את המקהלה הזאת. אין אומרים שירה אלא בפה, בלא כלי. העיקר זה המקהלה. אחרים היו עומדים שם מנגנים בכלי שיר, מהם לוויים ומהם ישראלים מיוחסים המסיעים לכהונה, שנולה על הדוכן אל המיוחס, ואין אלו המשוררים על פי הכלים עולים למניין 12. 12 זה המינימום של המקהלה, פלוס כלי המקדש, כלי התזמורת. ותסתכלו עכשיו פה איך הרמב"ם מסדר את ההרמוניה בין סוגי הכלים של התזמורת, מספר 14. למה היו מנגנים? בנבלים, חלילים, כינורות, חצוצות, צלצל. כנראה שטוף לא היה, שאני לא יודע למה. אין פוחתים משני נבלים ולא מוסיפים על 6. אין פוחתים משני חלילים ולא מוסיפים על 12. הם פוחתים בשתי חצוצרות ולא מוסיפים על 20 ו-100, לפעמים 120 חצוצרות. הם פוחתים מתשעה כינורות ומוסיפים עד לעולם. אין מגבלות במספר הכינורות, כנראה שזה באמת הדבר המרכזי, והצלצל אחד בלבד. ואז כשיש לנו, אנחנו מגיעים לימי מועדים וחודשים וכדומה, אז תוקעים בחצוצרות בשעת הקורבן וכו' וכו', והמקהלה, בקיצור, מה זה בא להגיד לנו? בית המקדש כולו כל הזמן שמחה. לא רק בית המקדש, גם ירושלים בכלל היא מקום שמח. כתוב במדרש, בסוף ספר שמות, מדרש רבה, שיש כמה דברים שלא עושים אותם בירושלים, כי רוצים להיות שמחים בירושלים. אז אחד מהדברים זה שלא עושים חשבונות, קופה של חשבונות, במילים אחרות, אנחנו קוראים לזה היום בנק. בנק בתוך ירושלים לא עושים. למה? אדם נכנס לבנק, הוא לא יוצא שמח בדרך כלל משם. ואנחנו רוצים את כל הבנקים, כל הדברים הגשמיים האלה של האוברדרפט וזה, שזה יהיה מחוץ לירושלים. ובתוך בית המקדש זה מרכז השמחה. ולמה זה כל כך שמחה גדולה? כמו שאנחנו אמרנו מקודם. זה מקום של כפרה. באים שם אנשים, גם מי שמביאים קורבן חטאת, מביאים קורבנות יולדת, מביאים אשם, מביאים אשם תלוי. כל זה עושה בתוך בית המקדש, כשהאדם עושה את הדברים הללו, ועושה אותם לשמה, ועושה וידוי על הקורבן, אז אנשים יוצאים משם שמחים, אחד חטא, איזה חטאת בשוגג, וכתב איזה משהו, או נסה בטעות, שכח שזה שבת, הוא בא לשם ומתכפר. והעוזרים לדבר הזה, אז זה התזמורת. איזה מגינות יש שם, אנחנו לא יודעים בדיוק. פעם שמעתי מרב שלמה קרליבך, שהוא אמר, בשם הבעל שם טוב, שהתפילה, נוסח התפילה של האשכנזים בראש השנה, זה שאריות של השירה של בית המקדש. טוב, גם הספרדים היו שם, אז יכול להיות שגם הם שרו כמו אשכנזים, אבל לא חשוב עכשיו הפרטים האלה, אבל אני, בצורה תחתונה, זאת הייתה עיר משמחה. ואומר המספר 16 הרמב״ם, זה שעל הצלצל, צלצל זה כלי יחידי, הוא המעמיד כל המשוררים על פי כלי שיר, שסועדים את הלוויים, זה תזמורת, והוא מעמיד אותם לפי הסדר, לפי הידיעת המוזיקה שלו, מה קודם, מה קדימה, מה אחורנית, כמה מספרים בדיוק, כל דבר, זה אחד שמומחה למוזיקה. יש אחד שעושה הגרלות בבית המקדש, ועושים כמה וכמה פייסים, רוצים לדעת מי יזכה להביא את לשחוט את התמיד ולהעלות אותו על המזבח וכדומה. אז יש אחד ממונה מיוחד שיש לו קלפי כזאת, ושם עושים פייס. הוא מפיס בין הכהנים בכל יום עד שיהיה כל איש ואיש עושה מלאכתו שזכה בה בפייס. וארבע פעמים בכל יום היו מפיסים. הממונה על הכינים, הכינים זה הכוונה כינים של ציפורים, ותכף נראה בהמשך הדרך, אתם תראו, יש מסביב לבית המקדש קומפלקס ענק של רפתות ושל כינים של ציפורים, תורים ובני יונה, ויש כאלה שצריכים להביא תורים ובני יונה. הוא לא הולך כל אחד מה בבית שלו עם התור והבני יונה. הוא הולך לגזבר בבית המקדש, משלם כסף, הוא אומר, אני צריך תורים, שני תורים ובני יונה, משלם לו כסף, מקבל הסימון, הולך למקום ששם יש הריכוז של כל הציפורים, לוקח את הציפורים והולך להקריב את הקורבן הזה. עכשיו זה, אז זה מה שכתוב פה, הממונה על הכינים, הכינים של הציפורים, הוא שפוסקים עם או שימכור הכינים לקורבנות בכך וכך בסלע, וכל מי שהוא חייב תורים או שני בני יונה, יביא דמי אל המקדש. זה שעל החותמות, הוא מקבל דמי הנסחים ומחויבי נסחים. יש עוד אחד אחר שממונה, אתם יודעים שיש גם נסחים בבית המקדש, שמקריבים נסח, חסיים וכו' וכו'. יש לו גם כן הסימונים כאלה, ואתה קונה שם את השמן ואת הקמח. עכשיו, יש עוד אחד, דבר מעניין מאוד, צוות רפואי צמוד לבית המקדש. למה צריכים שם רופאים? אומר הרמב״ם מספר 19, הכהנים, מבני שהם עומדים על הרצפה תמיד ואוכלים בשר הרבה, אחד חוטף מהקורבן החטאת ההוא, וזה מהשלמים הזה, ולא אוכלים בצורה מסודרת, ואין עליהם בגדים בשעת העבודה אלא חלוק אחד, בירושלים זה לא יום מקום חם, ובהחלט קר נורא שם, ובסך הכל יש לו כותונת. נכון, יש לו גם אבנית, יש לו גם מצנפת, מכנסיים, אבל זה לא שכבות מספיקות, אין שם סוודרים, לא לובשים סוודרים בבית המקדש. יש איזה חימום מינימלי מתחת לרצפה, כן, אבל בכל אופן, הקור הוא מאוד קשה שם, ואוכלים בצורה בלתי מסודרת. אז אומר הרמב״ם, יש מעמידים ממונה, מספר 19, שיהיה מבקר אותם, גם עושה בדיקות קבועות לכהנים, הוא מרפא כל תחלואיהם ועוסק בהם תמיד, הוא ואנשיו שתחת ידו, צוות רפואי גדול שגם עושה בדיקות לכהנים כל הזמן, שהכל יהיה בסדר, שיהיו בריאים, וגם כשאחד חולה אז הוא מרפא אותו. יש צורך בהמון מים בבית המקדש, וגם במיוחד כשיש עלייה לרגל, לווסת את המים מולכי הרגלים, אז זה דבר מאוד מעניין. כל הממונים שאמרנו עד עכשיו הם ישירים בבית המקדש, אבל לגבי המים הוא ממונה, הוא חברת הגיחון כמו שיש בירושלים, הוא ממונה על כל המים בירושלים, הוא מווסת את כל המים גם בבית המקדש וגם בתוך העיר. ממנים אחד להיות חופר בורות ושיחים מספר 20, אני קורא, ומתקן הבורות של המים, מתקן הבורות של רבים, כדי שיהיו מים מצויים בירושלים לכל אחד מיושביה ולכל עולי הרגלים. וצריכים למאפייה שם, כי אופלים את לחם הפנים. אז יש אחד שיש אומנים של לחם הפנים, שזה אומנות מיוחדת, לעשות את זה בצורת תיבה ולהחזיק את זה, שזה יחזיק, יהיה קשה וכו' וכו'. יש פרוחות בבית המקדש. פרוחות עצומות, משהו אדיר לי. אני לא יודע איך, כמה כהנים צריכים בשביל לסבול פרוחת כזאת במקווה כשהפרוחת הזאת נתמת. אבל בכל אופן יש פרוחות, ובכל שנה חייבים לעשות שתי פרוחות חדשות. אז יש חברה שלמה של אנשים שהם הורגים את הפרוחות הללו, ואם ההריגה יוצאת מוצלחת, אומר הרמב״ם, אז תולים את זה ככה גבוה בבית המקדש, שכולם יראו איזה יופי. גם היופי של המקום הזה, גם היופי של המקדש עצמו מוסיף המון שמחה. אני ממשיך הלאה. זה שממונה על מעשה בגדי כהונה, זה גם אומנות מיוחדת. אם הייתם פעם במכון המקדש, אתם יודעים שזה לא פשוט להרוג את זה בצורה כזאת שלמה. יש שם מכונת הריגה מיוחדת שכבר מכינים את הבגדים לבית לכהנים. אז יש קבוצה שהיא עוסקת בהריגה. עכשיו יש לנו בסך הכל, לא כל הזמן הלוויים, כל הלוויים וכל הכהנים נמצאים בירושלים. יש חלוקת עבודה. פעם היו מחלקים את כל הלוויים ל8 חלקים לכהנים, עכשיו מחלקים את הדבר הזה ל24 חלקים. כל אחד בא לשבוע עבודה בירושלים. ואחר כך הוא בא לעוד שבוע. זאת אומרת, מילואים כזה. פעמיים בשנה, שבוע מילואים בבית המקדש. אומר הרמב״ם 25, משה רבנו חילק ל8 משמרות, וימי שמואל חילקם הוא ודוד המלך ל4 ו20 משמר, על כל משמר ומשמר ראש אחד ממונה, גם שם יש איזה מפקד המשמר, עולים לירושלים, אתם יודעים, כל משמר יש לו שם ארונות כאלה בתוך בית המקדש, כל אחד יש לו 4 ארונות בשביל המכנסיים לבד, והכל מסודר, בית המקדש זה סדר מופתי ונקי. אתם יודעים שאם יש קטם לכהן, אז לא מחפשים את הקטם הזה. אין עניות במקום השירות. יש לו קטם, ויש הרבה קטמים, והרי יש שם המון דם והמון שחיתות וכל מיני דברים כאלה, מחליפים את הבגדים. מה עושים עם כל הבגדים הישנים? אחר כך עושים מהם פתילות לשמחת בית השואבה. אז יש כלי המקדש. יש לשכת פנחס המלביש, לא יודע מי זה פנחס, הוא היה ממונה על הבגדים, להחליף בגדים, לשים בגדים, לתפור בגדים וכו' וכו'. עכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד נקודה אחת. עד כאן פחות או יותר, אנחנו עברנו על 15 הממונים, וראינו שכל אחד יש לו עבודה, וכל אחד צריך לעשות את זה הכל לשם שמיים, ובצורה מאוד מסודרת ומאורגנת, והכהן הגדול על גביהם, הוא חזק מאוד, הוא כל מה בתוך בבית המקדש, הוא לא יוצא בכלל מבית המקדש. בלילה הוא הולך לישון אולי בבית שלו לפעמים, אבל יש לו גם דירה בתוך בית המקדש, והוא כל הזמן נמצא בבית המקדש, צמוד, אין דבר כזה שיש לו שליחים וכדומה. אני רוצה כאן לתאר לכם קצת, מצאתי פה באיזה ספר אחד, תיאור של שנה ששם יש קורבן פסח. וזה בא, התיאור הזה בא לספר לנו מה עושים מסביב לכל מה שעכשיו אני אמרתי. כל ה-15 ממונים האלה הם בתוך בית המקדש. מה קורה מסביב? הוא עשה פה עבודת מחקר מאוד יפה. על הגמרא במסכת פסחים אומרת שאגריפס המלך פעם אחת הוא רצה לדעת כמה אנשים באו בחג הפסח באותו שנה, בשנה מסוימת. אמר לו לכהן הגדול, תן עיניך בפסחים, נטל קוליה מכל אחד, ונמצא שם 60 ריבו זוגי כליות. זאת אומרת, מצאו 1,200,000 כליות, יודעים שהיו פה 1,200,000 קורבנות. עכשיו, כל קורבן פסח, יש עליו לפחות 11 מנויים, ואם הכבש הוא שמן וזה וזה, יש אפילו 100 לפעמים. אז יש, כי אתה רוצה לדעת את המספרים, כמה, סופר את מספר הקורבנות שהיו לפי הכליות שנשארו שם בחוץ, שאותם לא הקריבו. ואז אתה מגיע למספרים עצומים של אנשים, יוצא שבפסח היו באותה שנה 12 מיליון אנשים בחג הפסח. 12 מיליון אנשים האלה הם צריכים להביא קורבן פסח, לשחוט את הקורבן ולהביא, לזרוק את הדם ולהקריב את האימורים ואחר כך לצלות את הקורבן. אחר כך זה מתפרסים, כל אחד שהביא כבש אז הוא הולך למקום למשפחה שלו או לאוהל ששם, אתם יודעים, אי אפשר לאכול קורבן פסח בקומה שנייה או שלישית, זה הכל צריך להיות בקומה ראשונה, לומדים את זה הכל מפסוקים. אז מתפרסים מסביב בכל ההרים של ירושלים, אני לא יודע, בטח עד קריית משה, אולי אפילו יותר רחוק, אולי עד מוצא, מתפרסים האנשים כדי לאכול קורבן פסח. ואז אומר פה האיש הזה עם החשבון, ידידי, תמיד חכם רציני, והוא חשבון, אם היו 1,200,000 קורבנות בפסח, אבל זה לא רק קורבן פסח, היו צריכים להביא חגיגת 14, עולת ראייה, שלמי חגיגה, שלמי שמחה, צריך לאכול על הסובע, זה לפחות פי 4 קורבנות, אז זה בדיוק יוצא 4,800,000 קורבנות שצריכים להיות מוכנים בשביל ההמון הזה שבא באותה שנה 12 מיליון איש לבית המקדש. תארו לכם המספרים האלה, איפה מאחסנים את כל הבהמות האלה? וודאי שכל ירושלים, נדל לחשב מקור לרמב״ם, הרמב״ם אומר, כל ירושלים נקראת מקדש. כי אין מקום, זה כל ירושלים היא צריכה להיות, היא מסביב לבית המקדש, ויש שם מבנים אדירים של רפתות, וצריכים להאכיל גם את הכבשים האלה והעיזים, והוא עושה פה חשבון שצריכים כמה טונות של אוכל צריך רק בשביל הבהמות שישנם שם. וכמה טונות מצות צריך בשביל כל האנשים שבאים לבית המקדש. הוא עושה חשבון שזה 250 טון מצות ועוד בבוקי יין בשביל 4 כוסות. זה מחסנים אדירים שלא בתוך המקדש הם נמצאים, אבל הם מסביב לבית המקדש. כל ירושלים בעצם היא באותו זמן מקדש. הוא עושה חשבון, נגיד, האדם אוכל לפי החשבון, כמו שחיוב חלה הוא בערך קילו ו-600 גרם, אז זה בערך, הגמרא אומרת, זה בערך מה שאדם אוכל ביום. אז זה בערך קרוב ל-2 קילוגרם. אז אם יש 12 מיליון אנשים, צריכים לאכול 24 מיליון קילוגרם. 240 טון אוכל. ובקבוקים המיועדים ל-4 כוסות, יש 12 מיליון בקבוקים. זה פשוט קשה לתפוס את הדבר הזה. עכשיו צריכים גם כן לישון בלילה. אז יש איזה גמח, כנראה, גמח דירות שם, וכל אחד שבא, אין דבר כזה בית פרטי. שיבנה בית המקדש, אנחנו צריכים, כולנו שגרים שם בסביבה, אנחנו פותחים את הבית, וכל אחד בא, הולך, ישן. הוא צריך להביא לנו אחר כך את האור של הקורבנות, אבל זה שום דבר, זה... כי אי אפשר לבסט את הדבר הזה, וכל אחד ישן, איפה הוא תופס מקום, גם בבתים מיושבים של אנשים, אין פרטיות באותם הימים. יש כאן עוד דבר אחד מאוד מעניין, שמקורו במשנה, במסכת פרה, יש אנשים שהם תמימי מתים, ויש כאלה שלא יודעים שהם תמימי מתים. אז הייתה סמטה מיוחדת בתוך, קרוב להר הבית, משם היו שם סוחטים את פרה אדומה, והיו מזים, כל הזמן היו מזים, כל הסמטה הייתה מלאה מים, כל מי שעובר וקיבל איזה שפריץ כזה, אז הוא יודע שהוא נהיה טהור, ביום השלישי, ביום השביעי, אז כל אחד צריך להיות גם טהור. צריך מקוואות בשביל כל האנשים האלה, בשביל להיכנס לבית המקדש. אם אתם הולכים היום, עושים סיור בכותל הדרומי, בבית המקדש, אתם יכולים לראות שיש שם ממש קומות של מקוואות, שעריות של הדבר הזה. גם כל הדרך שיוצאים משער האשפות ימינה לכיוון החוצה, לכיוון העיר, בכל בית שם אתם רואים מקווה. יש אומרים שזה שם היום המגורים של הכהנים. וכהן לפעמים צריך לטבול כמה פעמים ביום. כשהולך לשירותים הוא חייב לטבול אחר כך במקווה. זה באמת משהו דמיוני, כל המספרים שעכשיו אני אומר. עכשיו תראו, איך נכנסים לבית המקדש? כל האנשים עם 12 מיליון כבשים. נכון, זה בשלוש קבוצות. אבל צריך לשחוט ולזרוק את הדם ולהוציא את האימורים ולהקריב אותם בקורבן ואחר כך לצאת החוצה עם הכבש הזה, עם השריות של הכבש הזה ולסלוט את הכבש בבת אחת. אז עושה פה חשבון שכמה אנשים היו צריכים להיות, כי כל בית המקדש הוא 500 מטר על 500 מטר. אז קשה מאוד לתפוס את זה. אומר, עזרת ישראל ועזרת כהנים זה 135 אמה על 110 אמות, 14,850 אמות מרובעות. בתרגום למטרים זה 67.5 מטר על 55, 3,700, בערך 3 קילומטרים מרובעים. כתוב שגברה באמתא יתיב, יוצא שבכל מטר מרובע היו 4 אנשים. ואחר כך הוא אומר, איך זה מתקרבים למקדש? אני קורא לכם את הדברים שהוא כותב פה, הרב הלל בריסק. ההמונים זורמים, נכנסים 12 לוויים עומדים ליד השער מבחוץ וכו' וכו'. נכנסו במגנגל הראשונה 530 אלף איש עם 530 אלף כבשים. התמלה הזרה, סוגים את הדלתות. בכל עמה מרובעת צריכים להיות 35 אנשים עם 35 כבשים. זה בלי להגיד שזה דבר ניסי ופלאי, זה אי אפשר בכלל להבין את הדבר הזה. כתוב עליו, מעולם לא אמר אדם צר לי המקום, אפילו אחד אדם סופר כותב שעד היום מרגישים בירושלים יותר רחבות. אין צפיפות כל כך גדולה. לפי החז"ל יש 66 טורים של כהנים עומדים בשורה, חלקם עם בזיכי זהב, חלקם עם בזיכי כסף, לוקחים את הקורבן, את ה... זה אחד הרומאים תיאר את התיאור הזה, שאתה לא ראית בכלל את המזריקים האלה, כי ראית רק שורות גדולות של זהב וכסף בצורה, כהנים זוזים הם, שפיכת הדם. אחר כך צריכים ללכת, יש שטח אדיר של תנורים שבהם צולים את הכבשים אחר כך, כמה קילומטרים מרובעים של תנורים. ואז אחר כך הולכים ומביאים את זה למשפחה ואוכלים קורבן פסח בסוף הסדר. קורבן פסח לא אוכלים בהתחלה באופן עקרוני. אוכלים בליל הסדר בצורה נורמלית, ובמקום אפיקומן אוכלים עם כזית מהדבר הזה. כל מה שאני אמרתי עכשיו זה חוץ מהנסחים. טונות שלמות של שמן וכמח, ולכן אני חוזר להתחלה של מה שדיברנו פה. לכן צריך להיות סדר מופתי בכל הסיפור הזה, אפשר להתבלבל לחלוטין. אם אתה לא שולט כמו שצריך, אז באמת הכהן הגדול יש לו עבודה אדירה, גם של הכנה לקראת הדבר הזה, וגם לאסוף את כל הכמויות האדירות האלה של האוכל ושל הכבשים וכולי, ואחר כך לנהל את כל הסיפור הזה עוד הפעם. זה פשוט, באמת, ניסי. וכיוון שיש כל כך הרבה המונים, זה גורם שמחה אדירה גם לציבור שישנו שם, גם לכהנים, גם ללוויים, זה... כל ירושלים היא קריאת שמחה אחת גדולה, בלי כל מיני מופעים וכל מיני דברים אחרים ותזמורות ברחוב וכל מיני, לא יודע מה, קלייזמרים, לא צריך את כל הדברים האלה. יש קלייזמרים נהדרים בבית המקדש, ויש כל האווירה הזאת שנשים כל הזמן התעסקים בדברים קדושים, זה מוסיף שמחה אדירה בכל הדברים הללו. אז בואו נסיים פה כאן בשני דברים. מספר 28 בדף שקיבלתם, הכוח המחיה את נשמת ישראל, אומר הרב בקובץ א' בשמונה כבשים, היא ההריגה הנפלאה לבניין בית המקדש ולהחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית המקווה, שרק ציפייה זו מרוממת את רוח כל הדורות כולם. הציפייה לדבר הזה והלימוד שלומדים את הדבר הזה מסביב והדברים הנפלאים שאתה רואה שם בתוך העסק הזה, לדעת שיש תכלית נשגבה לחייהם והמשכם ההיסטורי. בנקודה עליונה זו גנוז כל עוז החיים של קישור האומה לארץ ישראל, וכל המצוות התלויות בארץ, באיזה מידה שהן נוהגות, הן שומרות את הלח של טל חיים זה היסודי. יש בעוד עוד מקום אחד, עוד ביתר הריחות, שהרם מדבר על הדבר הזה. ובאמת, אחד הדברים החשובים הם שאנחנו נמצאים, לצערנו הרב עכשיו, מחוץ לבית המקדש, ובית המקדש נמצא בידיים זרות וחלקו, נכון באופן עקרוני אנחנו שולטים שם, אבל באופן מעשי, אלו אנחנו יודעים את המצב. גם במצב הזה, אנחנו הרי לא יודעים שזה ככה יהיה. וכל הפרטים שפה דיברנו, הכל יהיה. ואנחנו בעצמנו צריכים כבר לבנות בעצמנו, לדמיין את הדבר הזה, ולחשוב על הדבר הזה, ולהתכונן לדבר הזה. בוודאי שצריכים ללמוד את הדברים הללו. גם היהודים שעוסקים במעמדות, אבל גם במיוחד הכהנים והלוויים, יש ברוך השם כבר כמה מקומות, בעיקר בריסק עושים בדברים האלה, אבל הם עוסקים בפרטי הפרטים. הרב באחד האגרות שלו מאוד מעודד לבנות דגם של בית המקדש, היה אחד יהודה, בנה בית דגם, וכל דבר הוא שואל את הרב, איך בדיוק הדבר הזה יהיה? כי כשאתה עוסק בדברים האלה, ואתה חושב עליהם, ותכף נראה איך שכל אחד מאיתנו מה הוא צריך לעשות כל יום, זה בהחלט מקדם לפחות את הלימוד בעניין הזה, ובוודאי את השאיפה, וכשתהיה... יהיה בנק של שאיפה כזה ענק של דורות, אנחנו נזכה לבניין בית המקדש. ואנחנו נבנה אותו גם, זה לא... אם הקדוש ברוך הוא יוצא, יוריד אותו מהשמיים, אבל זה כבר דיברנו בשיעור נפרד. מה כן אנחנו עושים כל יום? תראו מספר 30. גם את זה הזכרתי כבר פעם. כל 18 שאנחנו אומרים בבוקר, במנחה ובמעריב, לפני שאנחנו עומדים ל-18, אנחנו צריכים לכוון את הלב שלנו כאילו אנחנו עומדים בבית קודשי הקודשים. ואז התפילה היא אחרת, והכוונה היא אחרת, והשאיפה היא אחרת. תראו מספר 30, אני לא אומר פה דברי קבולה, זה משנה ברורה, בסימן צדיק ד', סעיף קטן ג', ויכוון, רוצה לומר, יכוון ליבו, אף על פי שאי אפשר לו להחזיר פניו נגדם, הוא לא יכול להסתובב לכיוון בית המקדש, יחשוב בליבו ורעיונו כאילו הוא עומד במקדש אשר בירושלים במקום קודש הקודשים. כשאנחנו חושבים על הדבר הזה, באמת לפני התפילה, עד בוודאי שהתפילה שלנו מקבלת משמעות אחרת, ובעזרת השם נזכה, עד תשעה באב, תימנה בית המקדש במהרה בימינו.